טוב, אני מאחל פה פתק מאחד משם משפיעים שחבש כאילו רב ניסן, מה שם משפחה אני לא יודע, כנראה מפורסם. בקיצור, רב ניסן הזה לא היה מרבה בסיפורים מרות, אבל הוא היה לפעמים חוזר על רעיונות מקוריים שקשור לתורת החסידות. אז פעם הוא ביאר שיש שלושה פירושים על הפסוק וידעת היום והשיבות על אוהביך כי השם הוא אלוקים. שלושה פירושים, שלושה דגשים. הדגש הראשון וידעת, הכוונה, אתה צריך לדעת, לא מישהו אחר, לא צדיק, לא בכדי סגולה, כל אחד צריך לדעת, וידעת היום, אתה, כל אחד צריך לדעת, מה? הקדוש ברוך הוא, זה א', ב', היום, מה זה היום? היום ולא מחר. אל תאמר שבעתיד, אני אחרי שאני אלמד הרי גמרא, וזה, אני אחשוב על הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רק חושב על הגמרא, לא. אתה צריך לדעת גם כן, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, לדעת היום, גם כן היום. גם אתה וגם היום. עכשיו, מה הדבר השלישי? לדעת היום בבהירות כמו אור היום, לדעת היום. כמו שאור היום אתה רואה שזה בהיר, ככה אתה צריך לדעת את הדברים האלו. אדם עלול לחשוב שהוא רשאי להסתפק בלימוד שטחי. כן מורה לו התורה הקדושה שעליו להבין את הדברים היטב, ללמוד ביסודיות ובעמקות, עד שהעניין יהיה בהיר ונהיר כמו היום. עכשיו, יש הקדמה מפורסמת של בעל התניא. אז מה כתוב שם בהקדמה? כתוב, מתחיל אליכם אישים מקרא, נכון? אוקיי. אז היה אחד, בחור אחד, שנכנס ליחידות לרייץ. אמר שהוא צריך תיקון על איזה עניין. לא כתוב מה. הרב אמר לו, אתה צריך ללמוד את תניא בעל פה. זה התיקון שלך. בקיצור, הוא למד את תניא בעל פה. מה, זה לא כל כך
פשוט?
זה לא כל כך איזה...
עשר שנים.
כמה מילים יש בתניא אבל? כמה מילים יש בתניא? ספרו את המילים. כמה מילים יש בתניא? חבל לא ספרו את המילים?
סתום
לחבל. אין פה אף אחד, חבל ניק אחד. אבל סמייס, כמה מילים יש בתניא?
הנה, כתוב בסוף פה.
כתוב?
סתם.
זה ממש, אם אין, אם לא יודעים את המילים, זה כישלון של חבל. ושכל דבר קטן הם עושים, וזה לא, זה פשע שלהם. בקיצר, אז הוא נכנס, אוקיי, אז הוא נכנס ליחידות, הרב אמר לו, אתה צריך ללמוד את כל התניא בעל פה. טוב, שנה אחרי זה הוא נכנס, והרב שואל אותו, נו, אתה קיימת את ההוראה שלי? נו, תגיד, אליכם אישי מקרא. הוא לא הבין מה הוא רוצה. עד שתפס, הכוונה, להקדמה של בעל התניא, יש הקדמה. אבל הוא לא למד בעל פה מדוע, ושהוא לא חשב שהוא צריך לדעת גם את ההקדמה, רק בלי הקדמה. בקיצור, אז אמר הרייץ ככה, בלשון הפתיחת הקדמה, אליכם אישי מקרא, נרוץ כל עניין החסידות. מדוע? חסידים פרשים שישים לשון אש. צריך להיות יהודים חמים, זה החסידות, אליכם אישי מקרא וכו' וכו'. מישהו אמר לי פעם שבתשעה באב מותר לקרוא את ההקדמות של כל הספרים, מדוע? שבדרך כלל בהקדמות כל הגדולים מספרים על הצרות שהיה להם, פה קרה ופה קרה, אז אם כן זה, אתה מחפש משהו בתשעה באב, תקרא את ההקדמות של כל הספרים.
היום זה פרק קשה, פרק קשה מבחינת, לא קשה להבין מה כתוב שם, אבל פרק שמדבר על דברים שהנפש לא אוהבת לשמוע. אז נראה, בעזרת השם, יש פה כאילו שתי חלקים בעצם בפרק. החלק הראשון זה עניינים של שכר ועונש, כף הקלע, גיהנום, דברים כאלה. החלק השני זה הנושא של חוכמות חיצוניות. האם מותר ללמוד חוכמה חיצונית, כן? האם זה גרוע, טוב, מוצלח, יותר גרוע מגרוע? אז אני אראה מה, כמובן שזה פולמוס גדול שהתחיל עוד מזמן הגאונים, יש על זה תשובה מרבי גאון. האם מותר ללמוד חוכמות, כתוב בחז"ל, אבל חוץ מזה... כן, כן, אבל זה במשך ההיסטוריה היה הרבה דעות לכאן והרבה דעות לכאן, אז אולי פעם באה נדבר על זה, אבל בואו נתחיל פרק ח' אנחנו. בתניא. ועוד זאת, כן? אז אמרנו, הוא אמר בפרק הקודם, שבנם שעושה עבירה מאחד מהגימל קליפות טמאות, שמגיע החיות שזה מגימל קליפות טמאות, אז אי אפשר לעלות משם את הקדושה. לכן זה נקרא איסור, שזה אסור שם וזה לא יכול לעלות. עכשיו הוא אומר, שלכאורה היה מקום להגיד, שבאכילה זה אולי יהיה שונה. למה? כי אכילה, נגיד למשל, בנם ארייס, בסדר, אז אין, אחרי שהוא עשה את האיסור, אז אין, אין לזה עכשיו, הוא יכול למצוא בזה איזה תועלת. אבל באכילה, נגיד שהוא עשה איסור, אבל תגיד, אבל למעשה עכשיו יש לו יותר כוח, הוא ישתמש עם הכוח הזה עכשיו לעבודת השם, אז אולי זה כן יעזור, אפילו שבן אדם אכל נבלה למשל, שזה יעזור אם הוא יעבוד את השם. אז זה אומר, פרק ח', ועוד זאת במאכלות אסורות, שלכך נקרא בשם איסור. מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודעה לשם שמיים, נגיד למשל, בן אדם אכל אפילו בטעות, והוא אכל את זה מה? בכוונה לשם שמיים. זאת אומרת, הוא היה לעבוד את השם בכל אחר אכילה היא, וגם פעל ועשה כן, וקרא והתפלל בכוח האכילה היא, אין החיות שבעולם מתלבשת בתיבות התורה והתפילה כמו היתר, מפני איסורה בידי הסתרי אחר משלוש קליפות הטמאות. אז פה הוא אומר גם כן חידוש גדול, תראו בהמשך, ואפילו איסור דרבנן, שחמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה. אז מה אנחנו מדברים פה? בן אדם, לא בן אדם שרצה לעשות איסור. בן אדם שהכוונה שלו הייתה לטובה. רק בשוגג הגיע לידו איסור דאורייסה. כן? בשוגג הגיע לידו איסור דאורייסה. אז אפילו שהוא עכשיו, מכוח זה, הוא התכוון לשם שמיים, והוא גם באמת הלך ועבד את השם מכוח הדבר הזה. כיוון שהקדושה נמצאת כל כך שבויה, כל כך חזק, בידי הקליפות, אז זה לא מעלה, זה לא מעלה את הקדושה שנמצאת בתוך הזה, זה נשאר אסור שם. והוא אומר שאפילו באיסור דרבנן זה גם כן ככה, ומשמע לכאורה שגם איסור דרבנן בשוגג זה גם אותו דבר, כן? מדובר בן אדם שהתכוון, לא התכוון לעשות עבירה באיסור דרבנן, אלא הוא אפילו שהוא לא מתכוון לעשות איסור דרבנן, וזה חידוש להלכה. ושיש נסיבס בחושי משפט, תיבות המשפט, כן? אחד הספרים החשובים בחושי משפט. הוא אומר, מה עדי בן אדם שמחר לשני, מחר לשני איסור, דבר של איסור דרבנן. יש עוד טניה? כן, מה קורה אם אני מוכר למישהו איסור דאורייתא, והוא אכל את זה בטעות, ואחרי זה מתגלה שזה איסור דאורייתא. עכשיו הוא רוצה להגיד, זה מקח טעות. מה זה, אתה הכשלת אותי באיסור דאורייתא. אז הנסיבס שם אומר שיש הבדל בין אם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן. למה? איסור דאורייתא בשוגג זה גם עבירה. כן? הרי צריכים להביא על זה קורבן אפילו. איסור דרבנן בשוגג זה לא עבירה בכלל. זה כאילו אכל אתר גמור. ולכן אם אני מכרתי למישהו משהו שאסור רק מדרבנן, והוא לא ידע מזה ואכל את זה, הוא לא יכול לטעון מקח טעות, שהוא לא עבר בכלל איסור. כן? אז זה חידוש של הנסיבס, והרבה מדברים על זה, אבל פה רואים, דרך אגב, שהבלטני הרי אומר שגם באיסור דרבנן, כשהבן אדם לא התכוון לעבור לאיסור, דומים שבן אדם מתכוון לשם שמיים והכל, אף על פי כן זה יש, זה עדיין כאילו
זה קלו. זה תמתם מסלב, בכל זאת. זה אי אפשר לחשוב על זה.
מי זה אומר שזה מתמתם את הלב?
זה ככה מחלים מחלות הסולות, אבל מתמתם את הלב.
כן, תעדי את הלב, אז זה גם עוד סוגיה, אם זה גם בשוגג, גם באונס.
לא, זה האוכל, יש לה השפעה.
כן, כן. האורחיים אומר באמת שגם בשוגג זה מטמטם את הלב, אבל בסדר. הקופוניה פה אומר את זה, כן, אפילו איסור דרבנן, וזה פלא פלאות, שכאילו, לכן רואים פה את הכוח של חזל. כי הרי דבר שהיה אתר לחלוטין, וחזל הופכים אותו לאיסור, זאת אומרת, הם לוקחים אותו מהקליפת נוגה, הופכים אותו שהחיות של הדבר הזה תהיה עכשיו מקליפות, זה א' כל אחריות גדולה, זאת אומרת, כי הרי אתם לוקחים דבר ואתם עכשיו מפקיעים אותו מן הקדושה, הוא יהיה עכשיו קלו שם לעולמים בתוך הקדושה ולא יוכלו לעלות אותו, חוץ מהשיטות שאמרנו קודם על ידי ביטול ברוב וכל הדברים האלה, כן? אבל בלי זה אתה וחוץ מזה זה מראה על הכוח שהם יכולים לקחת דבר שבעיקרון כשהקדוש ברוך הוא ברא את זה החיות שלו הגיעה מדבר מאתר, עכשיו החיות שלו היא מדבר איסור. ולכן אומר הבעל התניא, גם היצר הרע וכוח המתאבה לדברים האסורים הוא שד משדים נוכרים. זאת אומרת, הוא שואל פה שאלה יפה. בן אדם יש לו עכשיו רצון לאכול לא לשם שמיים, אז זה אנחנו אומרים, זה מה אתה מתאבה? אתה מתאבה לאכול פיצה, זה משהו של אתר, זה לא איסור, נכון? אבל אתה רוצה לאכול את זה של לשם שמיים. אז זה מובן איך זה נמצא בנפש של יהודי, למה? כי הנפש של יהודי היא מקליפת נוגה שהיא מעורבבת טוב ורע, כן? אז מילא היא מתאבה לדברים שהם מקליפת נוגה. אבל איך קורה שיהודי חס ושלום, ירצה לאכול דבר אחר. אם יהודי מרגיש רצון לאכול משהו תמה, כן? אז בעצם הוא מתווה לדבר שאין לו בנפש בעצם, נכון? הגויים הם מקבלים חיות משלוש קליפות מאות, כמו שאמרנו, אבל יהודי מקבל חיות מקליפת נוגה. אז איך הוא מתווה לדבר שזה בכלל לא נמצא בנפש שלו? זה הוא קורא לזה שזה שד משדים נוחרים. כן, הסוגיה של שדים, זאת אומרת, זה משהו שמתלבש עליו, זה לא משהו מהותי בנפש שלו, זה לא מהחלקים של הנפש באופן מהותי אצלו. זה לא משהו מהותי, כי משהו מהותי, היהודי רוצה רק, מקסימום זה לאכול דברי אתר, אבל תאווה לדברי איסור אצל יהודי, זה התלבשות של, של, של כוחות מהשלוש קליפות שמתלבשים אצל בן אדם, אבל זה לא משהו מהותי אצלו. שהוא יצר הרע של אומות העולם. הנה, כמו שהוא אומר, כן? בעצם היצר הרע הזה להתאבות לאיסור, הוא בעצם משהו מהותי אצלם, כי אצלם החיות שלהם הוא מגימל קליפות טמאות, אז הם מתאבים לזה באופן טבעי. שנפשותם משלוש קליפות הטמאות, מה שאין כן היצר הרע וכוח המתאבה לדברים המותרים, למלא תאוותו הוא שד משדים יהודאים, לפי שיכול לחזור לקדושה כדליל. זאת אומרת, זה חלק מהותי מיהודי, זאת אומרת, הוא יהודי. כאילו כמו שאומרים, יש שד יהודי ויש שד גוי. מה זה אומר? יהודי. אז זאת אומרת, במהות שלו הוא יהודי. זאת אומרת, זה כוח שבמהות שלו זה כוח יהודי. מה שאין כן, אם אתה אומר לך שמתלבש אצלך שד של גוי, זאת אומרת, כוח שהוא בעצם חיצוני אליך, הוא לא קשור אליך. הוא שייך לאומות העולם, ובגלל העבירות, בגלל דברים נוספים, זה מתלבש לפעמים על בן אדם. כן? יש הרי אומרים, נשומה שנוסעת ביטוירוי וכו', אז... שכתוב, אני חושב בשם מארי, אני לא זוכר בשם מי, שכשאומרים את הנשומה שנוסעת בתוארוי, זה כי לפעמים בן אדם הולך לישון והוא מקבל נשמה של גוי, על ידי שאומרים נשמה שנוסעת בתוארוי, זה פורח ממנו.
איך הוא מקבל
עוד נשמה של גוי? למה? גם את... נגיד, לא. זאת אומרת, זה שיש תחלופה של נשמות, זה קורה. למשל, יצחק אבינו הרי כתוב שהיה לו נשמה של נקבה, ורק בקידת יצחק הוא קיבל נשמה של זכר. כן? אז זאת אומרת, ויש גם תחלופה, יש, זאת אומרת, יש דיבוקים, יש כל מיני, העולם הזה הוא עולם... העולם הזה של ה... איך שזה מת... זה עולם מעניין, זאת אומרת, מי שרוצה, יש ספר של רבי יהודה פתאיה, אתם שקראתם על זה? רוחות מספרות, ככה קוראים לספר. ספר שנקרא רוחות מספרות, רבי יהודה פתאיה היה בדור של הבן איש חי, מקובל גדול, והוא כותב ספר שלם על כל הנשמות שהגיעו אליו שהוא תיקן אותם. אז הוא כותב שהגיעה שם הנשמה של שבתאי צבי, מספר בדיוק את כל הסיפור, מה היה לו עם הנשמה של שבתאי צבי וכו'. בקיצור, אז זה ספר מעניין, קוראים לזה רוחות מספרות. יעקב, מי שרוצה, יכול להוציא לכם מהספרייה את הספר הזה.
לא ממליץ, אבל יכול.
כן. אז בקיצור, אז זה ספר, הבן איש חי גם לא אהב כל כך את מה... הבן איש חי לא כל כך אהב את מה שהוא עשה. אבל כל פנים, זה, הוא מתאר שם כל מיני נשמות שהגיעו לתיקון. אך, אז זה, אז עוד פעם, אז... מה? כן, אז אך מכל מקום, קודם שחזר לקדושה, זאת אומרת, אמרנו, עכשיו הוא כאילו, אז הוא, עכשיו הוא גומר עם הקליפות מאות, הוא חוזר בחזרה לבן אדם שמתאבה לעשות דברים שהם לא איסור, הם דברים של אתר, רק שהוא לא עושה את זה לשם שמיים. אז מכל מקום, קודם שחזר הקדושה הוא סטרי אחרי קליפה. זאת אומרת, כיוון, כמו שאמרנו, קליפת נוגה, אתה יכול להוריד את זה לגימל קליפות טמאות, אם אתה לא חושב לשם שמיים, אז אתה לקחת את המאכל הזה והורדת אותו, אבל זה לא נשאר שם לתמיד, כי את זה אתה כן יכול לעלות אחר כך, לכן זה לא נקרא איסור, כי זה לא אסור, זה יורד ויכול לעלות. אבל מה קורה כן? גם אם, נגיד למשל, זה פה, זה מה שמפחיד פה. גם אם, נגיד, בן אדם אכל שלא לשם שמיים, ואחרי זה בוא לא נדבר על תשובה קודם. תשובה זה נראה עוד שנייה, זה יכול להיות שזה פרשה אחרת. אבל אחרי זה הוא החליט שהוא בכוח זה הוא עובד, הולך ללמוד. אז בעצם הוא העלה את זה בחזרה, כן? אבל נשאר איזה משהו רשימו, וזה מה שהוא אומר. גם אחר כך, הרשימו נשאר דבוק בגוף. להיות כי מכל מאכל ומשקה נעשה תקף דם ובשר מבשרו. זאת אומרת שזה משהו מאוד מיוחד, שיש אותו יותר בעניינים, של מאכלות אסורות, שכיוון שזה נהיה חלק מה, דם הוא בשר שלו, חלק מהעצמות שלו, בשונה מעבירות אחרות, שזה חיצוני אליו, פה זה ממש נהיה. לכן צריך הגוף לחיבוט הקבר, לנקותו ולתארו מטומתו שקיבל בהנאת העולם הזה ותענוגיו, מטומת קליפת נוגה ושדין יהודאים. אלא אם כן, מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימיו, כרבינו הקדוש. זאת אומרת, זה משהו שכולם צריכים לעבור. זה לא משהו שהוא, שלא עוברים. כל בן אדם, לכאורה, מה שכתוב פה זה, צריך לעבור חיבוט הקבר. כיוון שההנאה הזאת שהגוף נהנה, שלא לשם שמיים, צריכים לעלות את זה בחזרה, וזה קורה על ידי חיבוט הקבר. האיסורים שיש לגוף הפיזי בקבר.
מה זה חיבוט
הקבר? יש ככה, יש שלוש, מה שאנחנו נראה פה, יש פה שלוש עונשים. שלוש עונשים שמוזכרים פה. יש מה שנקרא חיבוט הקבר, כן? יש אחרי זה מה שנקרא... מה זה? זה של השואה. אחרי חיבוט הקבר יש מה שנקרא כף הקלע. אחרי כף הקלע יש גיהנום. זה שלושה שלבים. בכל אחד הוא על חלק אחר. חיבוט הקבר זה על הגוף הפיזי. זאת אומרת, הגמרא אומרת בברוכס, שהגוף הפיזי אפילו אחרי שהוא נפטר, זאת אומרת, זה לא... כמובן שיש איזה... לכן אנחנו הולכים לבית קברות, כי יש איזה חלק מן הנפש שנשארת ביחד עם הגוף. אם לא, מה יש ללכת לאיזה חתיכת בשר? לקבר, כן?
לקבר זה אומר רימה ותולעה?
רימה ותולעה.
זה דברים מוכנים.
כן, גם. רימה ותולעה, ויש מלאך מלא עיניים. יש כל מיני תיאורים, מי שרואה בראש ישחוך, יש שם תיאורים מפחידים מאוד על כל הדברים האלה. חסידים לא אהבו לדבר על זה, אבל זה כתוב. אז חיבוט הקבר זה כאילו כדי לתאר את הגוף. אנחנו צריכים לתאר את הגוף. אחרי זה כף הקלע זה לתאר את הנפש, וגיהנום זה לתאר את הנשמה. כן? זאת אומרת, זה על שלוש חלקים של תיאור. עכשיו תראו מה הוא אומר. אז אומר כך, כאילו מה שיוצא פה זה שכולם צריכים לעבור את זה. כן, אחרי זה נראה קדיש, למה קדיש מאוד חשוב, זה קשור לזה. אז זה לאוכל ומשקה. אוכל ומשקה זה משהו שהוא נהיה חלק מן הגוף, מעצם הגוף, הבשר, ולכן העונש צריך להיות על הבשר, זה נקרא חיבוט הקבר. עכשיו אנחנו עולים דרגה. הדברים בטלים ביתר, זאת אומרת, יש מושג שנקרא דבורים בטלים באיסור, ודברים בטלים ביתר. מה הפירוש? שבנם, מה כגון? המארץ שאינו יכול ללמוד. זאת אומרת, אם הרי אתה יכול ללמוד באותו זמן, ואתה לא לומד, אז אתה בעצם מבטל מצוות עשה של לימוד תורה. אז לא רק שאתה מדבר דברים בטלים, אלא אתה גם נמנע מללמוד תורה באותו זמן. אז זה הוא ידבר עוד שנייה. זה כבר ביטול מצססת. זה כבר כמו חצי איסור. אבל אנחנו מדברים בנם שלא יכל ללמוד. למשל, הוא מביא פה דוגמה, בן אדם שלא יכול ללמוד בגלל שהוא עם הארץ, הוא לא יכול ללמוד. כן? או כל סיבה אחרת שהוא לא יכול ללמוד. עכשיו, במקום זה, אז הוא מדבר דברים בטלים. מה פירוש דברים בטלים? זה לא לצורך פרנסה, זה לא לצורך סתם דיבורים, בלי שום, אין לזה שום, לא לצורך, לפעמים זה גם עוזר לבן אדם. כן? כמו שהגרום אומר, מה שכתוב במשנה, שהתורה נקנית במיעוט שיחה, כן? מיעוט שיחה, מה הכוונה מיעוט שיחה? שצריך לדבר קצת. לא למעט את השיחה, אלא מיעוט שיחה, צריך קצת שיחה כדי, כי הנפש שיחה, זה משהו שהנפש שיחה גם כן, גם דיבורים של סתם, אבל בעיקרון צריך לכוון, זאת אומרת זה צריך להיות מכוון לדברים כאלה, אבל בעיקרון כאילו כל דברים בטלים שאין להם שום מטרה, סתם דיבורים של שטות, והרמב״ם בפירוש המשניות תראו על, מביא דוגמה על זה, ולכן מה הדוגמה, הרמב״ם בפירוש המשניות לפרקי אבות, מביא דוגמה על דברים בטלים. מה זה דוגמה על דברים בטלים? שאנשים מגיעים לניחום אבלים, מה הדבר הראשון ששואלים בניחום אבלים? תגידו לי. מה? בדיוק. לא, קודם שותקים, הוא מתחיל, לא משנה, אחרי כל הזה. מה שואלים, מה קרה, מה היה לו, זה. אומר הרמב"ם, זה דברים בטלים. זה דוגמה שהרמב"ם מצא לדברים בטלים. כי מה, מה עומד? מה זה משנה מה עומד? מה זה משנה מה עומד? אנחנו כאילו זה... זה הדרך שלנו להזדהות עם הכאב שלו, לא משנה, אבל אצל הרמב״ם מאוד חריף, זה דברים בטלים, מה אתה, מה עומד, מה זה משנה מה עומד. עכשיו, אז דברים בטלים ביתר, אז זה כבר דרגה יותר גבוהה, זאת אומרת, זה לא הגוף, אלא מה זה? הרוח. זה הרוח ממלא לו, אתה משתמש עם דרגה יותר גבוהה, עם הפה, עם הדיבור, ועם זה אתה עושה דברים בטלים, אז צריך לתאר... נפשו מתומז לקלופה על ידי גלגולה בכף הקלע, כמו שכתוב, בזוהר פרשס בשלח דף נונטס. אז כשאתה, אנחנו עוברים פה דרגה עכשיו, זאת אומרת, זה לא על ידי אכילה של הגוף, אלא על דיבור. האונקלוס אומר, בפר, בפר, רוח ממלא לה, זאת אומרת שהעיקר בבן אדם זה הכוח הדיבור שלו, אז השתמשת בכוח יותר גדול, אז גם כן העונש הוא על חלק יותר גדול בנפש, וזה נקרא כף הקלע.
מה זה קלע? מה אני
אומר קלע? קודם כל תרגום מילולי. כף הקלע זה אומר שיש כמו קלע, זה משהו שעושים ככה עם אבן וזורקים. אז כף הקלע זה ה... זה ה... החתיכת אור הזאת שמושכים אותה, והקלע זה הדבר שזה, וזה נקרא כף הקלע. זאת אומרת, שאתה לוקח, כאילו לוקחים את הנפש, ועושים איתה, הופ, מעיפים אותה. כן? וזה מה שנראה עוד שנייה, הגמרא בשבת אומרת, שכף הקלע, מה הכוונה כף הקלע? שעומדים שני מלאכים, שתי צידי העולם, וזורקים את הנשמה מצד לצד. זה נקרא כף הקלע. כן? עכשיו נראה, באמת צריך לראות מה זה, זה לא בדיחה הרי, זה לא שזה באמת עומדים שתי מלאכים וזורקים זה, כן? יש פה איזה משהו, יש פה איזה משהו, משהו מהותי.
זה תלוי במחלוקת של מה, זה אם הדברים הם משלים או שהם פשוטים.
כן, אבל יש דברים שהם זה, זאת אומרת שכתוב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, אז זה ברור משל, זה כולם יודעים שזה משל. אז גם בכף הקלע, זה לא שבאמת הם משתמשים עם רוגטקה ומעיפים אחד את הנפש, אלא נראה, יש איזה מערל, כן?
יותר רציני מחיבות הקבר,
חיבות הקבר,
מנערים אותם,
כן, וזה לגוף. פה אנחנו מדברים על הנשמה כבר.
אבל זה גם יותר רציני, יותר...
יותר רציני, נראה עוד, כן, שהגרא אומר שזה אפילו יותר גרוע מגיהנום, השלב הזה. ואחרי זה יש את השלב של גיהנום, שגיהנום זה שלב של הנשמה כבר, כן?
אז בעצם הנשמה לא מרגישה את החיבות הקבר?
מה?
הנשמה לא מרגישה את החיבות הקבר?
מה זה נשמה?
כן, אז הנשמה למעלה, אז היא לא מרגישה את ה...
החלק שנקרא נשמה, שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך היא מרגישה, מה שאתה מרגיש היום זה הנפש, זאת אומרת...
כי בעצם הצדיקים הם ממלבלים בתוך הקבר.
כן. כן, זה נותן להם חיות לנפש שנמצאת בתוך הקבר ממש, נכון? אז זה כף הקלע, נראה עוד שנייה מה הנקודה של כף הקלע, אבל לדיבורים אסורים, כגון ליצנות ולשון הרע וכיוצא בהם, שאם אתה אמרת כבר דברים שהם אסורים ממש, כגון שהם משלוש קליפות הטמאות, אין כף הקלע לבדו מועיל לתאר ולהעביר טומאתו מהנפש, רק צריכה לרד לגיהנום. וכן, מי שאפשר לו לעסוק בתורה ועוסק בדברים בטלים, אין כף הקלע לבדו מועיל לנפשו למרכו ולזכחה. רק אנשים חמורים שמנשים על ביטול תורה בפרטות, מלבד עונש הכללי לכל ביטול מצוות עשה, מחמת הצלות בגיהנום של שלג המובר במקום אחר. אז בואו נעצור בנקודה הזאת. זאת אומרת, ככה, יש, מה, איזה עונש מקבלים על ביטול מצוות עשה? כן? אז אריזל אומר, יש שתי סוגים של גיהנום. יש גיהנום של אש ויש גיהנום של שלג. גיהנום של אש זה מי שעשה עבירה. אז הוא הרתיח את עצמו לדבר עבירה, אז זה גיהנום של אש. גיהנום של שלג זה בגלל שזה עצלות. הבן אדם מתעצל מלעשות את המצווה, אז זה גיהנום של שלג. גם כן, צריך להבין מה זה אומר. גיהנום של שלג, גיהנום של שלג. הרקו פנים, הוא אומר שכשבן אדם סתם דיבר דברים בטלים, והוא לא יכל לעסוק עכשיו בתורה, אז זה סתם דיבורים בטלים, זה נקרא כף הקלע. אם אתה... אבל באותו זמן יכלת ללמוד גם כן, אז חוץ מזה יש פה גם כן ביטול של מצוות עשה. אז ביטול של מצוות עשה, יש עונשים של ביטול מצוות עשה, ויש גיהנום של שלג. טוב, אז זה המתכון של מה שזה. עכשיו צריכים לראות קצת, משהו קצת יותר לעומק, מה זה אומר פה, בעיקר כף הקלע אני רוצה להתרכז. כי חיבות הקבר זה דברים שכתובים מפורשות. כן, חיבות הקבר, רימה, שהגוף מרגיש את הרימה ותולעה, ויש מלאך מלא עיניים שהגוף רואה והוא מפחד. אבל פה, העניין זה של זה יש פה איזה משהו עמוק. זה מערל בחידושי אגדות לשבס, כן, המערל יש לו הרי פירושים על החידוש, על האגדות של השס, אז בשבס דף קופנון ב' אומר, אולי לפני זה נראה את הגרו, לפני זה נראה את הגרו פה, אתם רואים את הגרו פה למטה? כמובן שנסיים בסוף במשהו טוב, אבל זה הגרו, מתחיל עם הכי מפחיד, הגרו. אז זה פסוק במשלי, פרק זין, פסוק חוף ג'. כתוב שם, עד יפלח חץ כבדו, כמהר ציפור אל פח. אז הוא גם לפני זה מסביר שם שהכל מדברים על כל מיני עונשים של, 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 של העולם הבא. אז הוא אומר ככה, עד יפלח חץ כבדו, זה כף הקלע, שזורקים אותו ממקום למקום. ומאחרי חבלה זורקים בו חיצים וכלבים אוכלים אותו. כמובן לא הכוונה כלבים זה, אלא... כמהר ציפור אל פח הוא הגיהנום. מה זה כמהר ציפור? כמאמר חז"ל, אל יבטיחך יצריך שהשאול בית מנוס לך. זאת אומרת, חז"ל קוראים לשאול, לגיהנום, בית מנוס לך, מקום שאתה נמלט. למה אתה רוצה להימלט? לגיהנום אתה רוצה להימלט? כן? בן אדם רוצה להימלט לגיהנום. אומר הגרו, אין שמתחילה דנים אותו בייסורים קשים ומרים כל כך, עד שכאשר רואה את הגיהנום, חושב להסתתר את עצמו בו, מהם. זאת אומרת, הוא הקף הקלע כזה גרוע, שהוא אומר, אני כבר רוצה לקפוץ לגיהנום. זה שהשאול בית מנוס, כלומר, תחשוב לנוס לשם מן הייסורים, הרי הייסורים שקודם מהגיהנום הם קשים יותר מגיהנום. וזה כי ציפור אל פח ינוס בעצמו כן ינוסו לגיהנום, ולא ידע כי בנפשו הוא, שעד הגיהנום ידון הגוף, ובגיהנום ידון הנפש. כן, עכשיו מה שהוא אומר פה גוף ונפש, זה נראה עוד שנייה במראה, לא כוונה היא הגוף, זה חיבוט הקבר, זה שייך לגוף, אלא הגוף הרוחני, כמו שהמראה נראה יסביר. זאת אומרת, יש שלוש שלבים, חיבוט הקבר לגוף, כף הקלע זה לנפש, זאת אומרת, מה שאנחנו, ההרגשות של הגוף שלנו, כן? והגיהנום זה לנשמה אחר כך. עכשיו, טוב, עכשיו מה זה אומר בעצם כף הקלע? מה זה אומר כף הקלע? אומר המראה, את נפש אויביך, אמר מלאך אחד עומד בסוף העולם ואחד עומד בסוף העולם, מקלים נשמתם זה לזה שנאמר, ואת נפש אויביך יקלנה בתוך כף הקלע. כן? זאת אומרת שזה פסוק שאביגיל אמרה לדוד המלך, כן? היא אמרה לו, אתה תהיה נפש אדוני צורה בצרור החיים, ומה, איך המשך של הפסוק? ואת נפש אויביך יקלנה בתוך כף הקלע. כן? אתה תהיה נפשך צורה בצרור החיים, ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע. זה המקור בכלל של המילה הזאת, כף הקלע, משמה. הוא ביאר זה כי הצדיק, אשר לא שר מן היושר ומדרך הממוצע, שהוא ישר בעיני אלוקים ובני האדם, לפיכך יש לו הנחה, כי כל דבר שהוא באמצע יש לו הנחה. זאת אומרת, זה בעצם בנוי על מה שהרמב״ם אומר בשמונה פרקים, שמה זה צדיק? צדיק זה מי שהולך בדיוק בנתיב האמצעי. זאת אומרת, הוא לא הולך מדי לחומרה, לא מדי לקולה, אלא בדיוק באמצע הדרך, כן? עד כדי כך שהרמב"ם אומר שאם מישהו הולך מדי לחומרה, נגיד, חוץ ממידת הגאווה ועוד כמה מידות, אבל כל מידות האחרים, למשל מישהו לא עצלן בכלל עד הכי הכי, זה לא טוב. צריך להיות חצי חצי, כן? זאת אומרת, לא להיות... יותר מדי צדיק, כאילו עד הסוף, נגיד לא להיות פרוש מן העולם עד הסוף, ולא להיות רודף אחר העולם עד הסוף, צריך להיות בדיוק באמצע. ולכן הרמב״ם אומר שם שיטה, שמי שמרגיש יותר נטייה לכיוון, נגיד למשל תאווה, אז הוא צריך לזמן מועט ללכת ולפרוש, כדי שהנפש שלו תתרגל, ואז הוא יכול לעמוד על האמצע. או מי שמרגיש שהוא מדי פרוש, אז אדרבה שקצת איתה לצד הזה, כדי שהוא יעמוד לצד האמצע. זה עבודה של הנפש פה, שצריכים לכוון אותה לאמצע. אז הצדיקים, הם באמת מגיעים לזה, כן?
אפשר להטות לצד
תאוות, מי שמגיש שהוא צד פרוש, ילך ויוכל פלאפל. מה הבעיה?
כי התניא אמר שאסור ללכת.
כן, אבל הוא עושה את זה בשביל עבודת השם, כדי שהוא יהיה בדרך האמצע. לא, סתם. לא עושה את זה סתם, הוא עושה את זה כדי שהוא יהיה בדרך האמצע, ולפי הרמב״ם זה חטא להיות מדי בצד אחד. אז כדי להיות בדיוק באמצע, אומר הרמב״ם, אתה צריך לכוון את זה. רוב האנשים זה באמת לא ככה, אין להם נטייה לפרישות באופן טבעי, כן? כי הצדיק אשר לא שר מיני יושע הוא מדרך הממוצע שהוא ישר ביני אלוקים ומיני אדם, לפיכך יש לו הנחה, לכן הוא מגיע למנוחה, כי כל דבר שהוא באמצע, יש לו הנחה. דרך משל, הארץ היא באמצע העולם. מפני שבאמצע יש לו הנחה. זאת אומרת, הארץ הוא כאילו בתוך הים, הים נמצא מסביב לארץ, אז לכן הארץ הוא מקום מנוחה. והים הוא לא מקום מנוחה. למה? כיוון שהאמצע זה מקום של נחת. מקום של נחת, כשאתה בדיוק על קו האמצעים. וכל דבר שהוא הולך אל קצה, אין לו הנחה. ולפיכך, הצדיקים שלא שרו בין הנקודה האמצעית, יש להם הנחה. ולפיכך נאמר עליהם ינוחו על משכבותיהם ונפשם צורה בצרור החיים, שהם נפשם נחרטת מצרור הנשמות מכיסא הכבוד, שהוא המקום אשר שם דירת הנשמות של צדיקים דף כמו שהתבאר. אבל הרשעים אין ראוי לגופם המנוח. עכשיו פה זה מה שהוא אומר, מה שהכוונה גוף. בכל מה שאמרנו פה מן גוף, אין הכוונה כלל על גוף של בשר. בוודאי זה אינו, רק על כוח הגוף. כי שאין ספק כי לגוף הזה של אדם יש לו כוח שאינו בשר ודם, והוא נקרא גוף של אדם, כן? הכוח הזה שמחיה את הגוף של הבן אדם, זה מה שאנחנו מדברים אליו. ובהיפרד מן העולם הזה, אז נאמר על הגוף הזה, מה שאמר שינוח על משכבותם. ולפיכך אל תיתן לומר שיהיה הכוונה על הגוף הבשרי, שעל זה לא דיברו. מה שמדברים פה על כף הקלע, לא מדברים על הגוף הפיזי. גוף הפיזי זה רימה ותולעה, זה ממש זה עוקץ בבשר. זאת אומרת שהנפש הכי קטנה שנשארת ביחד עם בקבר. זה נקרא, יש לזה לשון בזוהר גם כן. ואמר על נפשם, ועל נפשם נאמר, ונפש יביך יקלנה. למה, מה זה רשעים? מה זה כף הקלע? יכול לבני כי הרשע אשר הולך במעשיו לקצה, הפך הצדיק אשר לא שר מן היושר, מן הנקודה האמצעית, ולכן מלאך אחד עומד בסוף העולם ואחד בסוף העולם, כפי מעשיו, אשר הלך לקצה. והקצוות הם שניים, ולכך אין לו מנוח. כי כאשר תדע ותבין בחוכמה עמוקה, אין לקצה מנוח. בסדר, זה משפט הזה. לפיכך המלאך שעומד בסוף העולם, אינו מקבלו, בעבור שהוא שייך, הוא מצטרף אל הקצה. ויש כאן שני קצוות, ולפיכך מקלע אותו אל קצה השני. וכן המלאך השני אינו מקבלו להיות לו מונח שם, כי הוא שייך אל הקצה השני גם כן. כן, עניין הרשע, שראיה יוצא מן האמצעי, שייך אל הקצוות, והקצוות הם שניים. זאת אומרת, אם לא הבאת את הנפש למצב בעולם הזה שהיא בדרך ממוצעת, דרך נורמלית, אלא היא נשארה ככה, והבן אדם נפטר, כשהנפש שלו נוטה לכל הקצוות, אז הוא לא יכול בכלל להגיע לעולם העליון. הוא שייך לשתי קצת. אז מלאך הכוונה היא, הוא שייך לשני חלקים. הוא שייך מקצה לזה, קצה לזה, ואין לו, הוא לא מוצא מנוח. ולכן בכל התיאורים של כף הקלע הזה, תסתכלו, יש הרבה ספרים שמתארים מכף הקלע, זה שאין להם מנוחה, ולכן כל הדיבוקים שהיה במשך השנים, כן, שיש את הסיפור של דיבוק, זה מנשמות שנמצאים במצב של כף הקלע, שאין להם מנוחה והם מנסים להתלבש בבני אדם, מנסים וכו' וכו'. אז זאת אומרת שאתה לא מגיע למנוחה כיוון שלא הגיעת לדרך האמצעי. אז מה זה עושה? הפעולה הזאת שכאילו הזריקה מקצה לקצה, היא כאילו עושה מה שאתה היית צריך לעשות בעצמך. מה הרמב״ם אומר? אם אני רוצה להגיע לדרך האמצע, מה אני עושה? אז אני צריך ללכת לקצוות. אז זה מה שקורה לבן אדם. הוא כאילו, הנטיות שלו מקצה לקצה, הוא מרגיש אותם אחר כך, והסבל הזה עצמו, זאת אומרת, הנטיות מקצה לקצה, יביא אותו לדרך של מיצוע, ואז הוא כבר יכול להגיע לעולם עליון. הוא מתאים להגיע לעולם עליון. ומה מאוד יש לך להתבונן בחוכמה הזו, איך הקצוות הם, הם שניים, והרשע אשר הוא יוצא מן האמצעי, יש לו קישור בצד מה אל כל קצה וקצה. ולכן מלאך אחד עומד בסוף העולם, ומלאך אחד עומד בסוף העולם, ומקלים נשמותיהם זה לזה. ודברים האלה ברורים מאוד, וכל זה מורה כי אין מנוח לרשעים. זאת אומרת, אז בעצם מה שאנחנו אומרים פה, שהעניין של כף הקלע, שהנפש היא לא מרגישה זהות. זאת אומרת, הבן אדם לא מרגיש זהות מוחלטת עם הקדושה. יום אחד הוא רוצה קדושה, יום אחד הוא רוצה את ההפך מהקדושה. אין לו, היציבות של הנפש שלו היא לא בסדר. העונש של כף הקלע, זה האיסורים, הם באים, האיסורים הם לא כדי, זה לא נקמה. כן, האיסורים זה... כן, אבל זה לא נקמה גם כן. זה ריפוי, זה סוג של ריפוי. ריפוי כדי שהנפש תגיע למצב של מאוזן. אבל היא עוברת הרבה איסורים על זה. עכשיו, אז בעצם השאלה היא ככה, פה על הלשון של הבלטניה משהו שכאילו חוץ מרבינו הקודש, אף אחד לא, כולם חייבים לעבור חיבוט הקבר. כולם חייבים לעבור חיבוט הקבר.
איזה רבינו הקודש?
הוא אומר, רבי אלנוסי אמר שהוא נפטר שלא, אצבע קטעות, שלא נהניתי אפילו באצבע קטנה מן העולם. כן? למרות שהוא לא פסק מעל שולחנות סטון וחזרת. הכוונה היא, הוא אף פעם לא כיוון מכל מה שהיה לו בעולם, הוא אף פעם לא כיוון שלא לשם שמיים. תמיד הוא העלה את זה לקדושה. לא היה לו בעולם אף פעם ממה שהוא עשה, שהוא לא העלה את זה לקדושה. כן, אז זה יחידי סגולה. אבל בלי זה, כאילו משהו שכולנו צריכים לעבור איזה שלב טרגי מאוד, עד שאנחנו נגיע לזה. עכשיו, אז היה, יש פה שוט שנקרא שב ינקב. שב ינקב, כן, רבי ינקב קץ, מגדולי הפוסקים. אז תלמיד שלו אחד שאל אותו כזאת שאלה על אחד, שהגויים שבו אותו, הוא נמצא ומצאו אותו, את הגופה שלו, רק אחרי 12 חודש, עברו כבר 12 חודש, אחרי שנה אחרי זה. עכשיו השאלה היא, האם להגיד קדיש, עכשיו כבר עברו 12 חודש, כן? והרי למה אנחנו אומרים רק 12 חודש, 11 יום? כיוון שמשפט רשויים בגיהנום, 12 חודש, אז גמרנו, אז כבר, גם, הרי הוא נהרג כבר לפני שנה, ואז, אז הוא קורא, יצא מגיהנום, אז מה יש להגיד קדיש? אז התלמיד הזה, התלמיד הזה, שהוא היה גם רב, הוא רצה להגיד, תראו, אבל הרי כתוב שיש כף הקלע, זאת אומרת, לא כולם מתחילים ישר עם ה-12 חודש, לא כל מי שנפטר, הרי לכאורה משמע, לא כולם מתחילים, ביום שנפטרים, נגיד חס ושלום הולכים לגיהנום, עכשיו מתחיל ה-12 חודש. יש כאלה שצריכים להיות עכשיו בכף הקלע. אז נגיד, יכול להיות שכל השנה הזאת הוא בכלל לא הגיע עדיין לגיהנום, רק עכשיו מתחיל אצלו הגיהנום, אז שיגיד קדיש עכשיו. כן? ויותר מזה, הוא אומר, שקדיש זה לא רק להציל מייסורים, אלא זה גם לעלות מדרגה. כן? זה מאריזל, הרב חיים ויטל, מאיר את אריזל, שאריזל היה אומר קדיש בסרה, גם לא קשור ל-12 חודש. גם אחרי ה-12 חודש הוא היה אומר קדיש בסרה בתפילה, כיוון שקדיש בסרה זה לא רק לנציל מעונש של גיהנום, קדיש, בכלל, העניין שקדיש זה לא רק להציל מגיהנום, אלא זה גם מעלה מדרגות. אז גם הוא יושב בגן עדן, בסדר, אבל אפשר להעלות אותו עוד מדרגה.
יש נבשה שבכף הקלע הכל...
עשרות של שנים. מאות שנים.
מאות שנים?
ככה כתוב באריזה.
מאות שנים?
הנה, אתה רואה, נתן העזתי הגיע לרבי יהודה פתאיה.
הוא היה
מכף הקלע. שנים על גבי שנים, הוא היה בכף הקלע, הוא לא הגיע אפילו לגיהנום.
הוא רציני יותר, לא...
כן, לא, לא, צריכים לעשות משהו כדי לקבל כזה זה, אבל יש נשמות שמסתובבות בעולם הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. זה, לכן אמרנו, כל ה, כשאוכלים פר, העניין של עושים ברכת האילנות, שהמקובלים מאוד הקפידו על זה, בגלל שיש הרבה נשמות שנמצאות שם, מעלים הרבה נשמות, יש הרבה, יש פתרונות, בוא נגיד ככה. כל מה שראינו פה זה המסלול הרגיל, זה כאילו, אומרים לך, זה המסלול, המסלול הוא שאתה צריך לעבור חיבוט הקבר. עכשיו, יש כבר פתרונות. מה הפתרונות? הפתרונות זה קדיש, שהבן אומר קדיש על האבא, הוא מציל אותו מחיבוט הקבר, ומציל אותו מכף הכלא, ומציל אותו מגיהנום. קדיש עוזר גם על חיבוט הקבר, גם על כף הכלא וגם על גיהנום. עכשיו, יותר מזה, אז, כן, אז הוא רצה להגיד לו, הוא רצה, לכן זה הקדיש, זה חשיבות עצומה שהבן אומר קדיש על אבא. לכן, כתוב פה ש... אז הוא רצה להגיד שהם יגידו קדיש גם אחרי שנה. למה? כי יכול להיות שאבא עדיין היה בכף הקלע רק עכשיו. עכשיו הוא שהתחילו להעלות אותו. אז השוויינקי אומר ככה. אומר, א' כל, אז זה לא מסתדר עם הגמרא, כי הגמרא אומרת שמשפט רשעים בגיהנום 12 חודש, לפי מה שאתה אומר, זה לא תמיד 12 חודש, לפעמים זה אחרי 12 חודש לא. אלא הוא אומר ככה. הכורח לא דיברה תורה בשוטים וברשעים גמורים שמתו בלא תשובה, שמתו בלא תשובה, זאת אומרת בלי שום תשובה, שבן אדם מת ככה בלי שום תשובה, רק לפי הרוב העולם שאפילו רשעים גמורים מתחרטים ומתוודים קודם מיתתם. כן? אז זה שלב ראשון, שהם עשו וידוי לפני שהם מתו. ואפילו מי שנטרף הזמן שאינו יכול להתוודות בפיו, זאת אומרת, הוא כבר, נגיד הוא כבר נהיה חולה והוא לא הספיק להתוודות בפה, מתוודה בליבו מסתמה. מסתבר שהוא מתוודה בליבו, ורחמונה לי בבוי. הוא מקבלו בתשובה. והרי אפילו על עבירה הגדולה שהכילו לשם, תשובה ומיטה ממרקת. אלא, כן, אלא ודאי, אינו דומה מי שחטא פעם אחת למי שחטא 100 פעמים. כן, אפשר להגיד שעל חילול השם אחד מיטה ממרקת לגמרי. אם חטא כמה פעמים צריך לסבול עונש בגיהנום לחיפתו. לחיפתו אם לא היה מסגף עצמו בעולם הזה. אבל כל פנים, כיוון ששב קודם אותו, אין צריך לסבול שאר עונשים. ומיד מוכן להיכנס לגיהנום, לסבול שם כפי הראוי לחטאו. ועל כן לא יותר מיוד בית חודש. אבל לרשע גמור שאינו שב אפילו ביום אותו, אותם הם צריכים לסבול אנשים קשים היום קודם הזמן של יוד בית חודש. הוא אומר, כל מה שראינו בדברי המקובלים, שיש עוד אנשים, ראינו פה שיש כף הקלע ויש חיבוט הקבר, זה אם אין תשובה. זה מהלך שבלי תשובה. אבל אם עשית תשובה, אפילו בעירו, ואפילו אם לא הספקת לעשות וידוי, מסתום התכוונת לעשות בלב, והקדוש ברוך הוא רחמון לי בבואי. אז השביין כפה, זה צריכים כל אחד לשים לו את זה בכרטיסייה, כן?
השביין,
לשים את זה בכיס. נגיד, זה אנחנו הולכים מהשביין, כי זה אנחנו פוסקים פה עכשיו, יש פה 10? יש פה 10?
יש פה.
כן, יש פה 10, אז אנחנו פוסקים, כמו השביין, שאם הבן אדם עושה תשובה אפילו כל דעו, אז לא צריך את כל הדברים האלה, הוא ישר יכול ללכת לגיהנום. ואז כשיגיע לגיהנום הבן שלו יגיד קדיש ויגיד, או טוב בסדר, יהיה בדרך לגיהנום, הוא כבר אמר קדיש, אוקיי בסדר, אז לך לגן עדן וגמרנו.
כתוב בגמרא שישראל מלא באמת הזכירי מים ואז אין אור הגיהנום שולטת.
כן, כתוב הרבה דברים, כתוב שאברום אבינו מציל, אברום אבינו כל מי שיש בו ברית מילה מציל אותו מגיהנום, כתוב שהצדיקים עוברים דרך גיהנום כדי לעלות. לכן אני אומר, יש, מה שיש פה, יש שני מסלולים, יש את המסלול כאילו הרגיל, ובשביל זה אנחנו צריכים להשתמש עם המסלול הרגיל ליראת שמיים. היראת שמיים, העונש, יראת העונש הפשוטה, כן? זה אנחנו צריכים לדעת שהמסלול הרגיל זה לא פשוט. אם עושים עם עבירות זה לא פשוט, לכן המסלול שלפני, כל הדברים שאנחנו לומדים פה, לפני שעושים עבירה צריכים לחשוב כמו שהבעל התניא כותב. אם יש עבירה, אם לא כמו שלא צריך, אז יחיבו את הקבר וזה. אחרי שהבן אדם כבר עשיתי מה אני עכשיו עושה, אז עכשיו מוצאים את הפתרונות. אז יש קדיש ויש צדקה ויש גם צדקה כתוב, קריאת שמה של המיטה כתוב, שזה, יש כל מיני, במקובלים יש כל מיני דברים שהם מסוגלים להציל מחיבוט הקבר, להציל מכל הדברים האלה, כן?
יש שני מיני חיבוט הקבר, יש מי שנקבע
בחוץ
לארץ. מה זה?
נכון, יש, אז יש מי שבארץ ישראל גם כתוב שאין חיבוט הקבר, אבל בפרקי דרב לזר פה כתוב שהרשעים, על חיבור, על, על כף, מעיפים אותם מארץ ישראל. רשעים שנקברו בארץ ישראל, מעיפים אותם לחוץ לארץ, כאילו. כדי ש... שלא...
נעזוב אותם.
כן, זה...
מישהו נקבר בארץ.
כן, אז כתוב גם כן שהם... אז שאין חיבוט הקבר. ארץ ישראל אין חיבוט הקבר, כן? אז פה אנחנו זו...
רשימת פתרונות.
כן, יש רשימת פתרונות, זה אני אומר, יש רשימת פתרונות, כן? אבל מה שהוא בא להגיד פה זה איך זה עובד, איך המערכת עובד בצורה נורמלית. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, נגיד שיש לך את כל הפתרונות האלה, אבל תדע לך שכשאוכלים שלא לשם שמיים, נהיה לך רושם בגוף. נכון שיכול להיות שהבן שלך יגיד קדיש, זה יציל, אבל למעשה היום אתה חי 90 שנה עם הרשימו הזה. כן? אז מה זה? עזוב חיבוט הקבר. מה שיהיה אחרי זה, אחרי זה נמצא פתרונות. אבל בעולם הזה, כל, אם אנחנו עושים דברים שלא לשם שמיים, אז זה פוגם בנו. כן? אנחנו נהיים פחות קדושים, כי יש לנו עוד רשימה, עוד רשימה לא טובה, עוד רשימה. לכן, תמיד עדיף לחשוב, בסדר? כי וכמעט שום דבר, כמו שאמרנו, כמעט שום דבר אי אפשר להעלות אותו לשם שמיים, כן? כמעט כל דבר אתה יכול לעשות את זה לשם שמיים. לא 100%, לא בא להגיד לך 100% לשם שמיים, אבל לפחות שאתה מכוון שאני אעשה עם זה דבר טוב, אני אשתמש עם זה דבר טוב. אז זה פשוט, הרבה מדבר על זה כמו שקראנו בשם הרבה, כן? שמערים פרססנה, שפשוט העבודה היא פשוט להתרגל פשוט לכוונן את עצמך לזה. זה לא קשה בשעת מעשה, כן? אם אני שואל מישהו, זה קשה לחשוב בשעה שאתה אוכל, אני אוכל כדי שיהיה לי כוח? זה לא קשה בכלל. פשוט זרם החיים, אנשים לא מכוונים את זה, כן? הקושי הוא להעמיד את הנפש במצב כזה שהיא מתכוננת לזה, שעושים את זה, אז חושבים על זה, כן? זה הקושי, אבל לא הדבר בעצמו, הדבר בעצמו הוא לא קשה. עכשיו, יש פה גם כן את החלק של חוכמות חיצוניות. השאלה כזאת, שאלה מה הציבור אומר. יש אפשרות לגמור פה את הפרק ולא לעסוק בנושא הזה, כן? כי זה נושא רחב מאוד, השאלה אם אנשים רוצים דווקא, ויש אפשרות כן להשאיר את זה לשבוע הבא ולעשות איזו סקירה קצת של ההיסטוריה של הנושא הזה. זאת אומרת, זה נושא שמתחיל, כמו שאמרנו, מזמן התנאים והמורים והגאוינים, בכל דור יש דעות ככה, בספרד אחזו ככה, והרשב"א אחז ככה, והריבוש, כן, ובדורנו יש את הרב קוק שכותב על זה דברים. השאלה היא, אם זה, אני לא יודע, כי הוא מאוד נגד, בוא נגיד ככה, נגד חוכמות חיצוניות. השאלה אם כדאי להשאיר את זה שבוע הבא לסקירה. רבי ינקה, מה אתה אומר?
אתה מרגיש.
אתה צריך
לעשות את הסקירה. כן, כן, לא, השאלה היא, כן, אני רק שואל, אם זה, לא יודע, כן, אולי כדאי, אני לא אוהב להשאיר את זה כאילו כזה כדת יחידה, כאילו בלי הזה. אז אולי נעצור פה היום, כי ההמשך, אולי, או שנקרא את זה ונעשה את זה, נגמור את הפרק רק בזה. וכן העוסק. בחוכמות העולם, אז עכשיו תראו, אם שמתם לב, הוא עובר פה שלבים בדרגות של הנפש. זאת אומרת, הוא התחיל עם אוכל דבר אסור, שזה נהיה חלק מן הגוף, זאת אומרת, זה החלק הכי נמוך. אחרי זה הוא הלך לדיבור, שזה החלק היותר גבוה, כן? שבינם מדבר, אז זה רוח, נפש רוח. עכשיו הוא מדבר על, כשהבינם מתעסק בחוכמות חיצוניות, כן? בינם מתעסק בנשמה. תראו איזה שהוא אומר את זה, שזה כאילו הפגם הכי גדול, כי אתה לוקח את החלק הכי גדול בנשמה שלך, ואתה פוגם. אז הוא אומר, כן העוסק בחוכמות העולם, בכלל דברים בטלים יחשב לעניין אבון ביטול תורה, כמו שנדבר בהלכות תלמוד תורה. זאת אומרת, א' כל, אם בן אדם מתעסק במתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה, כל הדברים האלה, אז קודם כל זה ביטול תורה, כן? כי זה דבר ראשון. אז מילא, אם זה ביטול תורה, אז ביטול תורה, כמו שאמרנו, אז זה ביטול מצוות עשה, גיהנום של שלג וכל הדברים האלה. עוד זאת יתרה תומתה של חוכמת העולם, על תומת דברים בטלים. זאת אומרת, אם בן אדם לומד יותר גרוע מאשר לדבר סתם קשקושים, למה? שאינו מלביש ומתאמה רק המידות מיסוד הרוח הקדוש של נפשו האלוקית בתאומת קליפת נוגה שבדברים בטלים הם באים מיסוד הרוח הרע שבקליפה זו בנפשו הבאמת כדי להיל. זאת אומרת, לא רק את הדרגה האמצעית של הנשמה, של הרוח שאתה מתאמה אותה על ידי קליפת נוגה בחלק הרע של קליפת נוגה, כי לא השתמשת עם זה לטוב, לא השתמשת עם הדברים בטלים לטוב, אלא השתמשת עם זה לרע, אז בחלק הרע שבו, ולא בחינת חוכמה בינה ודעת שבנפשו. אבל לא השתמשת פה עם השכל שלך, למה? מאחר שהם דברי שטות וברות, שגם השוטים ועמי הארץ יכולים לדבר כן. זאת אומרת, סתם שטויות, כשמדברים סתם שטויות, אז השכל, הנשמה שבמוח לא פועלת בכלל. זה סתם קשקושים, זה לא שום דבר. מה שאין כן בחוכמות העולם, אז זה באמת חוכמה. כמו שהגמרא אומרת, חוכמה בגויים תאמין, זאת אומרת שהחוכמה היא בעצם מגיעה מחוכמה, רק היא מגיעה משורש לא טוב. אז הוא מלביש ומתאמה בחינת חוכמה בינה ודעת שבנפשו האלוקית בתומת קליפת נוגה שבחוכמות אלו. זאת אומרת, בחוכמה בינה ודעת יש גם כן קליפת נוגה, ואתה לוקח את החלק הרע שבקליפת נוגה ומלביש אותו על החלק הכי עליון שבבן אדם, שזה הנשמה שנמצאת במוח. איך זה קרה? שנפלו שם בשבירת הכלים מבחינת אחוריים של חוכמה לקדושה כי יודע על ידי כן. זאת אומרת, כל חוכמה שיש אצל הגויים זה בעצם כמו ששבירת הכלים, מה זה שבירת הכלים? הקדוש ברוך הוא השפיע שפע, לא היה אפשרות להכיל את השפע הזה, ולכן קרה שבירת הכלים. מה פירוש? החוכמה, זאת אומרת האור הזה ירד למקומות מאוד מאוד נמוכים עד למקומות רעים. זאת אומרת, אז האור של חוכמת הקדוש ברוך הוא, חוכמת התורה, כל החוכמה שיש בעולם, ירד עד חוכמת הגויים, עד הפיזיקה, מתמטיקה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, אז יש שם אור אלוקי. זה אור אלוקי. רק הוא ירד בבחינה של אחוריים. זה לא אור שמקדם את העולם, לא מקדם את הקדוש ברוך הוא, אלא מוריד אותו. כן. אלא אם כן עושה אותה קרדום לחתוך בהן. דיינו, כדי להתפרנס מהם ברווח לעבוד השם. או שיודע להשתמש בין לעבודת השם ולתורתו, וזהו טעמו של הרמב״ם והרמב״ם וסיעתם שעסקו בזה. זאת אומרת, יש שתי, אם אתה עושה את זה סתם לפרנסה, רופאים או משהו כזה, בסדר. אז אתה בעצם, כל החוכמה שאתה משתמש, אתה משתמש כדי שיהיה לך פרנסה, כדי שתוכל לעבוד את השם. אז עוד פעם, זה קליפת נוגה, אז העלית את זה לקדושה. אבל, או שבעצם החוכמות האלה יש שימושים לעבודת השם. ופה זה פתח ליתר. הפתח ליתר הוא עד כמה אפשר להשתמש בחוכמות העולם לשימושים שלנו. אז ככל שהדורות עוברים, אז יש יותר ויותר שימושים כן לצורך עבודת השם. זאת אומרת, לכן אנחנו רואים ש... זאת אומרת, היה... בהתחלה זה היה מאוד חמור, כיוון שלא היינו לא צריכים את זה, זה היה מופרד, חוכמת הגויים הייתה מופרדת מחוכמת התורה, אבל ככל שהקדושה, כמו שאמרנו, שהבעל שם טוב גילה את הקדושה בדברים היותר נמוכים, אז יש עניין לגלות, לעלות את הקדושה גם מהחוכמות החיצוניות, והם משמשים לעבודת השם. הרמב״ם באמת כותב במכתב, יש מכתב שהרמב״ם כותב, באגרות הרמב״ם, שאני לא למדתי את כל החוכמות אלו, אלא לשמש רוקחות וטבחות לחוכמת התורה. כן? זאת אומרת, זה, הכל יהיה
שימוש
לחוכמת התורה. אז אם בינם חושב ככה, כן, גם כתוב על כשפים, אסור לך ללמוד, מותר לך ללמוד להבין ולהורות. מה זה להורות? הכוונה היא להורות מה לא טוב, כן? ולהבין, להבין את ההבדל בינינו לבינם. כן? אז גם... עצם הדבר שאתה מבין את ההבדל בין חוכמת התורה לחוכמת תורת העולם, זה גם כן מותר. ככה מבואר ברש"י שם, כן? אתה מבין? להבין ולהורות. להבין אומר רש"י, הכוונה היא לדעת את ההבדל בין החוכמה שלנו לחוכמה שלהם. אז זה הפתח ליותר היתרים בעניין הזה. ובעזרת השם, שבוע הבא נעשה אולי סקירה על זה קצת, על ה... יהיה בתוך את ההיסטוריה של אלה שאחזו ככה ואלה שאחזו ככה, ידוע בספרד, כולם, בספרד, איטליה, אשכנז בתקופות מסוימות, כן, ההשכלה הייתה משהו ש, שגדולי עולם התעסקו בהם, כן, וכתבו ספרים בחוכמות חיצוניות. אפילו אגרו כתב ספר בחשבון, כן, אז באגרו שבע הנערות, יש מפורסם, האגרו אומר ששבע הנערות, אי אפשר להשיג את חוכמת התורה, לולי שבע החוכמות האחרים. יש שבע חוכמות שהרמב״ם אומר, כן? שבע חוכמות. שבע הנאורות הנתונות לו מבית המלך, כאילו על הפסוק של אסתר. כאילו שבע חוכמות שמסייעות לתורה, והוא אומר, אי אפשר להגיע להשגה אמיתית בתורה בלי שבע החוכמות האלה. אז, זה היה, צריכים לראות את השיטות, בזאת השם.
למשל,
איזה שבע.
למשל, איזה חוכמות?
רפואה, פיזיקה, פילוסופיה, מתמטיקה, כוכבים, אסטרולוגיה, לא אסטרולוגיה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה לא, גרוע.
בזמנם זה היה אותו הדבר.
לא, הרמב״ם אסטרולוגיה גרוע מיותר, כן?
כן,
אבל. אסטרונומיה, יש, נראה את זה בזאת השם.
חודש, רואים שזה שייך.
כן, זה ממש צריכים לדעת, זה קידוש החודש, זה ממש לדעת תהלכות, כן? אבל אני אומר, בלי זה, יש גם כן עצם, זה כאילו... מלווה את חוכמת התורה, זאת אומרת, זה מוסיף נופך בחוכמת התורה. בעזרת השם, זה היה השבוע הבא.
כל אחד מהשבע חוכמות זה מקביל לאחד מהנרות של המנורה.
אבל
צריכים כולם
לשמש.
נכון, ולכן הם צריכים לפנות לאמצע, בנר האמצעי.
As long as they're...
Here, here. It's on Parshat Ki Tisa.